פרק ל"ג דה, כי ההתחלה במדע הזה מזיק מאוד, כלומר מדעי אלוקות. וכן ביאור ענייני המשלים הנבואיים והערה על השאלות המשמשות ומסעות אשר ספרי הנבואה מלאים מהם, אלא ראוי לחנך את הקטנים ולהניח מוגבלי ההבנה כפי יכולת השגתה. מי שנראה שלם ההבנה מעוטד לדרגה הנעלה הזו, דרגת העיון ההוכחתי ולמדיעות השכליות האמיתיות, יש להרימו לאט לאט עד אשר הגיע לשלמותו על ידי מעורר אשר יהיה מעצמו. אבל אם יתחיל למדע הזה אלוקי, לא רק שיגרום בלבולים בלבד לדעותיו, אלא אף כפירה מוחלטת. מראה הוא דומה לדעתי כמי שמזין את הנער העונק בלחם חיטה ובשר ושתיית יין שהוא ימיתו בלי ספק, לא מדי שמאכלים רעים בטיטיבים לאדם ולפיל חולשת הניזון בהם מכדי לעקלם כדי שתושג בהם התועלת. כך אלו השקפות הנכונות, לא אלימום דיבור מהם בחידות וערים כל חכם ללמד אותם שלא בפירוש בכל אופני הרמה, לפני שבהם דבר רע נסתר, לפני שהם סותרים יסודות הדת כפי שחושבים מקסילים שדימו שכבר הגיעו לדרגת היום, אלא אלימום מחמת אי יכולת השכל בהתחלות לקבלם ובמרונזים כדי שיבינו משלמים, כך נקראו סודות וסתרי תורה כפי שנבהר. אז שוב אנחנו ממשיכים במשל של האוכל שהתחלנו איתו בפרק למד באכילה, וכבר המשכנו עם המשל הזה גם בפרק למד א' וגם בפרק למד ב'. המשל האכילה ממשיך ללוות אותנו גם כאן בהקשר של ההדרגתיות וההבדל בין ביכולת העיכול. יש יכולת עיכול שונה מאדם לאדם, יש יכולת עיכול של קטנים, יש יכולת עיכול של גדולים, גם בין הגדולים לבין עמי עצמם יש יכולות עיכול שונות. וזה אומר שתי השלכות: א', שיש נושאים שבאמת לא טוב להתחיל איתם, זאת אומרת שזה נושאים שאם תתחיל איתם זה יגרום בלבול. ב', גם כשאתה עוסק בנושאים אלו צריך לעשות את זה לאט לאט בהדרגה, ולכן צריכים הרבה רמזים והרבה עטיפות כדי לא מרצון להחביא ולהסתיר דברים, אלא כדי להגן. כל זה בשביל להגן על הלומדים, על אנשים שלומדים, שלא לא לקלקל את עולמם הנפשי והרוחני. זה נושא מאוד מאוד חשוב, ארוך, עסקו בו הרבה חכמי ישראל, בחשיבות של ההסתרה בשביל להגן, בשביל להגן על על אנשים. על להגן על הנפש, להגן על הנפש של האדם מפני ענייני סתרי תורה. אני אתן כמה דוגמאות על חשיבות ההגנה. למשל באורות בעמוד צד ג' הרקוק כותב שאם אין הכשרה לנסתר ורוצים לקפוץ את הנסתר, כך הוא קורא לזה, קפיצה, בגלל תיאבון פנימי, אדם יש לו ככה, זה מאוד מסקרן, זה מאוד מעניין, יש לאדם ככה איזה רצון. לפעמים זה דבר שקשור לאיזושהי בטלנות ורשלנות. רשלנות זה בטלנות, שאדם אין לו סבלנות לדרך פה שהיא לאט לאט. אז א', הוא רוצה להגיד את זה מיד בהתחלה, כי זה מאוד, יש לו תיאבון, ואין לו סבלנות לדרך הארוכה. וזה גורם נזקים מאוד גדולים. נזק ראשון, כותב הרב קוק, שכשאדם נכנס לעולם הנסתר בצורה מהירה, בעצם עולם הנסתר אומר שהמציאות המוחשית, המציאות הפיזית שאנחנו מכירים, היא מציאות בעצם לא כל כך חשובה, מציאות מאוד חלשה. אחד העקרונות של עולם הרוח זה שהרוח היא העיקר, הדבר המופשט, הדבר המטאפיזי הוא בעצם הדבר העיקרי, החשוב, המשמעותי. המציאות הפיזית היא חלשה, היא לא משמעותית. המציאות הפיזית, הגשמית, הגוף שלי, הנפש שלי, השכל הרציונלי שלי, כל עולם החושים בעצם הוא כאילו פחות חשוב, הוא בעצם לא מבין. העיקר זה הדבר המופשט, הנעלם, מה שלא רואים, מה שהשכל לא תופס ברציונליות, מה שלא ניתן לתחושה. זו אמת לאמיתה. אבל האמת הזאת, אם אתה מכניס אותה לתודעת האדם בשלב מוקדם מדי, זה עלול לגרום נזקים מאוד מאוד גדולים. למשל, זה עלול לגרום לאדם להיות עם חיים חומריים ונפשיים מאוד מזולזלים. חומר זלזל מאוד. אדם יכול לזלזל בגוף שלו, לזלזל בחושים שלו, לזלזל ברציונליות, לזלזל בכלל בכל מה שקשור לרבדים הנגלים של החיים. זה לא חשוב, זה כלום. זה יכול לגרום רפיון חיים. החיים, אם כאלו רפים, אם לא משמעותיים, לא חשובים. זה יכול לגרום לתפוס את העולם שיש בו הרבה דברים, תנועות, עלילות וזרמים מקסימים. זה יכול לתפוס את העולם בצורה כאילו חלשה, רפה, לא חשובה, לא משמעותית. מה? באורות עמוד צדיק ג'. זה יזלזל גם בכל מיני סדרי חינוך, נימוסים, הליכות, כל המימד הטבעי של החיים, הנורמלי של החיים, עלול להיות מאוד פגוע, מאוד מזולזל, בגלל הקפיצה והנסתר. כל זה, יש דוגמה לזה שאם אתה נכנס לעולם הזה בלי הכנה, בצורה מהירה, חפוזה, זה יפגע בבריאות שלך. כי זה לא רק הבריאות הפיזית, זה בכלל בריאות החיים. היחס לכל מיני גורמים. בכלל, התחום המדעי. זה עלול לפגוע בכל השכבה, כל השלב הזה, שנקרא השימוש בשכל. הקדוש ברוך הוא נתן לנו שכל, ורוצה שנמצא את השכל הרציונלי, הנורמלי שלנו, צריכים להשתמש בו. ואם אתה לא משתמש בו, כן, מתוך, אתה חושב, העיקר זה המופשט, אתה מדלג על שלב שהקדוש ברוך הוא נתן לך אותו והוא רוצה שתשתמש בו. אנחנו צריכים למצות אותו. כמו שצריך למצות כל שלב בחיים, זה חלק מבריאות הנפש, מהמבנה האנושי שהקדוש ברוך הוא בנה. ובמובן הזה זה כמו לתת לקטן מזון שלא מתאים לו. שוב, אז זה, אתה מדלג על שלב. אנחנו יודעים שלדלג על שלבים בילדות, גם בתחום המזון, גם בתחומים אחרים, אחרי זה שמשלים את זה מחיר בריבית. אחר כך צריך לחזור אחורה, זה מהר מדי. הוא לא חווה מספיק חוויות נפשיות, פיזיות, מוחשיות. הוא הולך מהר מדי למופשט, יש במצב לא מאוזן, נפשית, אישיותית. ולדעת הרב קוק, הוא מחדש, שזה כולל מה שחזל אמור לחם בשר ויין. ראינו כבר את הביטוי הזה ברמב״ם, בפעם הקודמת, בהלכות יסודי התורה. שלא נכנסים לעולם הפרדס לפני שאוכלים בשר ויין. אז רוב הראשונים פרשו לחם בשר ויין לימוד הלכה. זאת אומרת, קודם כל לומדים הלכה, ואחר כך לומדים נסתר. וזה ודאי נכון, גם מה שדיברנו. קודם כל, תדע, תיישר את החיים, תאזן אותם. תעשה מה שצריך לעשות. אבל קוק מרחיב את העירייה. אומר שלדעתו, לחם בשר ויין למלא קרסו, זה כולל לא רק הלכה. זה כולל את מדע העולם והחיים, את גבורת הרצון, הכרת ערך האדם, את הטוב והנאה והמסודר שבמציאות, את החינוך הטוב והאגון, את כל אותם חלקים של חיים, שהם סתם החיים, הדרך ארץ, במובן הרחב מאוד של המושג דרך ארץ. שיהיה פה עולם מסודר ונעים ויפה, ושיהיה פה שמחת חיים, ושאנשים יכירו את המציאות. כל זה רובד שמאוד מאוד חשוב לא לדלג עליו, ועלול מתוך הקפיצה לנסתר, תביעת הנסתר הזאת היא עלולה לפגוע. אז זה דבר שהוא לדוגמה, יש עוד מאוד נושאים, זה דוגמה לנזקים שעלולים להיות מקפיצה לעולם הנסתר לפני הזמן. הרמב״ם גם מרומז לזה בשמונה פרקים, פרק רביעי, שאנשים בגלל הרצון לנסתרות, לדברים מרוחניים, אז הם זונחים חלקים מהגוף, כביכול הגוף הוא מפריע, הוא אויב, הוא עוין, תפיסות כאלו שהן רק מפריעות.
מה עם הצד השני?
אני לא שומע.
מה עם הצד השני?
מה זה הצד השני?
אדם הוא מתורג הרמון שלנו. דיברנו על זה בעבר.
אני פשוט לא שומע, כי אתה שם את היד, סליחה.
אני אומר שאם יש אישה מסוימת, שאדם הוא מתורג כבר שנים, 10 שנים בישיבה, לומד גמרא, הוא אומר עצמו, אני לא עוד בשלב להתקדם, אני עדיין...
אז נעזור, זה דבר שאפשר לתקן, ביחסית בקלות. אבל דילוגים לתקן אחר כך זה מאוד קשה. אם אדם מתעכב, טוב, נתקן. אבל אם הפוך, ילד שהוא לא נכנס לכיתה א' בזמן, טוב, אז הוא יתעכב עוד שנה בגן, נתקן. אבל אם הוא נכנס לכיתה א' לפני הזמן, אחר כך נתקן, זה הרבה יותר קשה. בסדר? זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, מסביר הרב קוק בארפלי תואר, בארפלי תואר בעמוד ת', שבאמת בשביל להבין את הרזים, בשביל להיכנס לעולם הרז, יש צורך בוודאות, בתכונת הוודאות, מה שקורה לתכונת הוודאות ותכונת האומץ. אנחנו רוצים להיכנס לעולם הסוד באופן כזה שהמפגש עם הסוד יהיה בו את עוצמת הוודאות. למה? כי עולם הסוד, אחד הבעיות בו זה שהוא מאוד מופשט, מאוד רוחני, כמו שאמרנו, יש ערפל גדול שם, וזה עלול להצטייר בנפש שעולם הסוד, עולם המופשט, זה העולם הפחות ודאי, הפחות מוחלט, וזה יוצר נזק מאוד מאוד גדול. אנחנו לא רוצים להתעניין בנסתר, ללמוד נסתר. אנחנו רוצים להיפגש עם הנסתר כמציאות ודאית, כדבר מוחלט. לראות את זה בצורה בהירה, ברורה. הנה, זאת הישות. וזה צריך להתרגל הרבה שנים קודם כל, לקלוט כל דבר בצורה ודאית ובהירה. זה רגל שצריך לבנות אותו שנים. שכל דבר שאתה קולט אותו, תקלוט אותו בצורה ודאית ובהירה. לא בצורה עמומה ומעורפלת. כי כשאתה קולט דברים בצורה עמומה ומעורפלת, הנזק רב על התועלת. נשארת עם איזה עננה, משהו כזה לא ברור, וזה רק מעיק, ויוצר תחושה גם כזאת של משהו כזה שבעצם לא יודעים, וכן יודעים, ומה נמצא, לא נמצא. כמו למשל, שאדם למד סוגיה, והיא מעורפלת לו בראש. אז זה יותר גרוע מאשר שהוא לא למד אותה, בהרבה מובנים. כי בעצם הוא... זה נהיה חלה, זה נהיה כזה... מסובך. כשאנחנו מתחילים עם החושים, למשל, קודם כל, החושים מרגילים אותנו לקלוט דברים בצורה בהירה וודאית. ראיתי, שמעתי, טעמתי, ערכתי. אחר כך שכל, שהוא גם עובד בשכל פשוט, שכל ראשוני, שכל דבר יש לו הוכחות, כל דבר יש הוכחה ברורה, בהירה, שכל מתמטי, שכל לוגי. זה מאוד מרגיל אותנו שאנחנו מתרגלים לתפוס דברים בצורה בהירה וודאית. וכשאנחנו ככה מפתחים את כל כוחות החיים לבהירות וודאות, אנחנו צריכים, נבוא אחר כך אל עולם הסוד, ועולם הסוד רק יגביר את הבהירות, יגביר את הוודאות, מצוין. יגביר את הבהירות והוודאות, אבל אם אנחנו נקפוץ מהר מדי לעולם הסוד, אנחנו עלולים לקפוץ עליו לפני שרכשנו בהירות וודאות ואומץ שמשיגים בפשטות של הדברים. יש בפשטות ודאות, יש בפשטות בהירות, מבורר, נקי, זך, ברור, זה אחד, זה שתיים, ברור. להתרגל לתפוס גם את עולם הסוד כך. במקומות אחרים, הרב קוק מסביר באות הקודש, שלכן זה התרומה של עולם ההלכה בין השאר לעולם הסוד. אחת התרומות החשובות של עולם ההלכה לעולם הסוד, זה כשגם כשנכנסים לעולם הסוד, אדם שלמד הרבה הלכה, אז הוא רגיל, רגע אחד, לעשות סדר. הוא רגיל, רגע, יש עקרונות, יש פה חשיבה מסודרת, כלל, פרטים, הוא מרגיל לחשיבה כזאת, ללימוד כזה. אז גם כשהוא יבוא לעולם הסוד, הוא יחפש את ה... לעשות את הסדר, את הארגון, את הבהירות. אז זה קשור לשוב להקדמת ההלכה לנסתר, ובכלל להקדמת הרציונליות, החוש, אומר ראות החברה, השתתפות החיים, כל מיני דברים שהם גורמים בריאות נורמלית. ואחרי זה הוא מסכם, הקודש הישמימי מתברך לפי היסוד התחתיתי של החול. ככל שהבסיס של החול יהיה בסיס יותר טוב, זה יביא ברכה לקודש השמימי. הקודש השמימי יותר מבורך. בריאות הגוף ובריאות הנפש. תפיסות המציאות בצורה ברורה. החול יש לו משהו, יש בחול יתרון, שהוא מאוד מאוד, אין בו תשטושים. עובד, לא עובד. יורה, לא יורה. זאת אומרת, משהו מאוד ברור, כאילו אין מה יותר מדי לפלצת. זה נתפס בצורה מאוד פרקטית, מאוד פשוטה, מאוד בהירה. תקין, לא תקין. אתה עושה משוואה במתמטיקה, אפשר לבדוק, עובד, לא עובד, גם מבחינה מתמטית, גם מבחינת משהו פה תקוע. אני יודע, חשבתי שתיקנתי את המכונה, אני רואה שהיא לא עובדת, כנראה שלא עליתי על הבעיה. השפה של העולם הזה, של הגוף, היא שפה ביותר ברורה, בהירה וחד משמעית. זה חשוב שכשאנחנו נבוא לעולם הרוח, נבוא עם הרגלים של בהירות וודאות. כל זה דברים שהוא כותב שם, ולכן הוא אומר, כל הייחודים העליונים צריכים השלמות של הכנות קדומות. בריאות הגוף והנפש, רק ככה מתגלה האור הרוחני בעושר שפעו להחיות את הרוח של היחיד. זאת אומרת, אנחנו רוצים שהעולם הסוד יחיה אותנו, לא יהיה עבור מנותק מאיתנו. כן.
עולם הסוד בנוי בצורה מאוד מאוד מטופלת.
בגלל שניגשים אליו לפני הזמן. מה שאומרים? הערפול הוא תוצאה של הגישה לפני הזמן. אם היית ניגש בזמן, ראית שהוא לא מורפל בכלל. אדם שלמד גמרא, לומד גמרא, בחיים הוא לא למד משניות. אף פעם לא למד משניות. אז איך שהוא מתחיל ללמוד גמרא? הגמרא מבחינתו הדבר מאוד מורפל. בלגן בגמרא. למה? כי הוא לא למד אף פעם משניות. הוא לא למד אף פעם ארמית. הוא לא יודע איך הוא לא בנה את הוא לא יודע איך את המושגים. אז הגמרא היא מורפלת. אבל לא בגלל שהיא מורפלת באמת. בגלל שאין לך הקדמות. זאת אומרת שאנחנו, בגלל שאתה עוד לא מוכן, אז בוא נסתיר לך את זה. חכה בסבלנות, לא עכשיו, תגיע בזמן, כדי שתתפוס אותו בצורה בהירה, בצורה שלא מטלטלת את החיים שלך, להפך. אדרבה, כל הדברים שבנית עד היום מקבלים עכשיו רק חיזוק. עולם הסוד זה עולם שכשאתה נגיע אליו, אז כל הדרך הרת שלך, הוא כותב, מתחזקת. כל המוסריות הטבעית שלך מתחזקת. כל השכל ההגיוני שלך מתחזק. זאת אומרת שכמה שפחות סתירה. ולכן הוא כותב שאם אתה רואה סתירה בנסתר ונגלה, אתה רואה שנראה לך סתירה, הנסתר הוא עושה לי בלגן בנגלה, סימן שלא באת עליו מוכן. לא הגעת לנסתר בזמן, תשלים את הנגלה כמו שצריך, תבוא לנסתר, תראה, הכל יהיה בסדר גמור. שווה לאחר. נכון, לכן צריך להעט את הקצב. לאט לאט. לא למהר. יותר חשוב שכשנפגוש את הדברים, נפגוש אותם בצורה ברורה, בהירה, לא מעורפלת. כן. איזה מקור? אני לא זוכר מה התקלתי. כן, בעירות הקודש חלק א'. אפשר לקרוא את זה. ופה יש פה ראש הקודש. סליחה, תודה רבה. הנגלה יש לו סגנון יותר ודאי, יותר ברור, החושים, השכל הרציונלי, נכון? זה דברים שיותר פשוטים. יש מערכה שלמה באורות הקודש א' שנקראת ייחוד הנסתר והנגלה. אז בתוך המערכה הזאת אומר מה זה ייחוד. ייחוד זה לא הכוונה שאנחנו מערבבים את הנסתר והנגלה, הכוונה שיש תרומה. יש תרומה הדדית שהם תורמים זה לזה. העולם האגדה, העולם ההלכה ועולם הנסתר תורמים אחד לשני. הזאת. מה זה המילה הזאת?
כאילו מה שלא הולך על פי הסדר, כאילו בדיוק זה הוביל לזה, זה הוביל לזה, אז אין מה לדבר בכלל. יש משהו ברם הרוח שהוא יותר, יש בו שכוח כזה, שקשרים קצת באמת...
השאלה, האם העולם הרוח ברוב זה שהוא כזה לא מסודר, לא בלי חוקים, אז הוא הופך להיות משהו כזה, בעצם חסר אחריות, חסר אחריות, אולי ככה, אולי ככה, לא מפה, אולי, 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 אולי. הכל בעצם זה דרשנות כזאת. אז טוב, אולי. אז בעצם זה הופך להיות עולם שהוא בעצם לא מחייב ולא רציני ולא מסודר, עם בלי חוקים, שאין בו הכל סתם, הכל אולי, אפשרי כזה. אז בעצם זה לא השגנו את המטרה. כי המטרה בלימוד נסתר זה ללמוד את דרכי השם, ללמוד את המרכבה, את מעשה בראשית. ובעצם נכנסת לעולם של דרשנות שאולי, נשארנו בלי כלום בסוף. אז בואו נקרא את זה לפנים. הוא ראה את הזוהר בלי לראות את הזוהר.
זהו, מה? הוא אומר, אל תיגש ללמוד את פסוקי ספר בראשית.
כן, הוא ראה את הזוהר. הוא לא ראה את הספר, הוא ראה את הזוהר. את הזוהר הוא...
לא, אבל מה, היום אתה יכול להגיד לבן אדם, תשמע, אל תיגש מהר ללמוד את הספר של מיכאל ביטא.
זה לא רק ספר, זה מה שאני מסביר, שזה לא רק ספר, זה תורת חשיבה. הספר זה רק... אומרים לנו צורת חשיבה, זה הנושא שלנו. הרמב״ם ראה את הזוהר, בלי לראות את הזוהר, הוא ראה את צורת החשיבה הזאת. אל תלמד בצורה כזאת, עכשיו זה לא זמן טוב ללמוד בצורה כזאת. תלמד קודם כל, לא דיברנו על ספר, דיברנו על שהעיקר זה המופשט למשל. ההדגשה שהעיקר זה המופשט, זה דבר שצריך בשבילו בשלות. מה? כן, לאט לאט. אני אתן דוגמה, אני תכף אקרא מפה, אני אתן דוגמה בשביל לסבר את האוזן מנושא אחר. הרב קוק כותב באיגרות ראייה שהקדוש ברוך הוא משחרר לעולם גילויים מדעיים בקצב איטי כדי לאפשר לאנושות לעכל. הרב כותב. אז הוא אומר שבהתחלה האנושות חשבה שכדור הארץ הוא סטטי, הוא יציב, והשמש היא נעה. ככה שנים, עד לפני 500 שנה, ככה כולם חשבו. אז הוא אומר, זה מאוד מאוד חשוב. זה יצר, קודם כל, זה שלווה בנפש של האדם. אדם רגיל, הכדור הארץ זה סטטי. אנחנו פה קבועים, אנחנו יציבים, הכל זז, אנחנו המימד הקבוע. זה יצר בנפש של האנושות תחושת יציבות, תחושת קביעות. זאת אומרת, תאר לך שהאדם, מיד איך שהיה נוצר, כבר היה לו, הקדוש ברוך הוא היה נותן לו להבין, שהוא טס פה בכדור, הכדור הארץ טס פה בסיבובים. וזה סחרור מדהים. התחושה כזאת, או אנחנו פה באיזה שחרחרה ענקית כזאת. זה משפיע על הנפש, זה משפיע על, על, על הייצור של האנושות. אז זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בכוונה משחרר ידיעות מדעיות בתחום המדע, פיזיקליות וכן הלאה, רק שהאנושות בשלה להכיל אותן, באופן שזה לא יזעזע אותן נפשית. זה אותו דבר, זה אותה צורת חשיבה, שהקדוש ברוך הוא דואג לנו. אז מה, הוא מחביא? הוא לא מחביא, הוא דואג לנפש, להתפתחות הנפשית שלנו. נאמר. הוא כותב שבתוך האגדה, אורות הקודש א', סעיף, עמוד כ"ו, בתוך האגדה יש תמצית הלכתית. באיזה מובן? אז הוא אומר שבתוך בתוך ההלכה, בתוך האגדה, יש את הקצב, את ההגדרות שמשפיעות גם על עולם האגדה. וצריך לשים לב לזה, לאגד את תכני ההלכה והאגדה. למשל, האגדה צריכה להיערך בתוכנית של קצב. מה זה קצב? קצב ענה חוקים. משפטים קבועים והיגיון מבורר ומוגדר כתבניתה של ההלכה. עמוד כ"ו כ"ז. זאת אומרת, שוב, ההלכה, זה לא שאנחנו מערבבים, אבל זה שאדם למד הלכה, אז גם כשהוא יבוא כבר לעולם הנסתר, אז הוא יחפש את החוקיות, הוא יחפש את ההיגיון המבורר, את ההגדרות, את הביסוס. זה טוב. דוגמה לזה. ואם אתה תחשיך מקצוע אחד על פני המקצוע השני, זה רק תינזק מזה. זה יגרום סתירות. זה מה שצריך להמון. הוא אומר, הוא כותב רק מה שמינימלי, מינימלי, בסיסי, בסיסי, שאי אפשר להתקדם בלעדיו. אומר, זה לא דברים מופשטים מיליון. זה כללים. אחרי שהוא לוקח את עולם הסוד, מכנס אותו לכללים הלכתיים פשוטים, אבל הוא לא מכנס לעומק שלו. הוא אומר, אלוקים אחד. אלוקים ברא את העולם. מה זה אחד? מה זה ברא את העולם? זה סוגיות מאוד מסובכות. הוא לא יכנס לזה. אלוקים נותן לנביאים נבואה. מה זה נבואה? מה זה איך? לא מסביר. אז לכן זה כתוב בסגנון הלכתי כזה, תוך כמו פרקים וסעיפים. חוקים, ככה צריך לחשוב. זה מאוד מאוד חשוב. למה? עולם הרוח מתחיל קודם כל בהגדרות. אחר כך יש דברים מאוד מופשטים בפנים. אני רוצה שתבוא אחר כך על המופשט ותפגוש אותו בצורה בהירה, ברורה, סודרת, לא בלגן. כי אחרת באמת העולם הנסתר, העולם מופשט, הופך להיות משהו, לא, רעיונות, דרשות, מחשבות, פלסף, בסדר. זה לא משהו שישר באמת איתו להעמיק את החיים ולהבין יותר נכון את התורה, להבין יותר נכון הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולמו. יש סדר, כמו שהרמר"ל כותב בהקדמה לגבורות, יש סדר לניסים. צריך להתרגל לחשיבה מסודרת, כי גם כשתבוא לעולם הנס, תבין את הסדר הפנימי שם. לא דיברתי מצד הקביל נגיע לימנו. גם דבר שלא נגיע לימנו, אתה מוצא בו כללים, מבנה, סדר, חוקים, לא מה שהתכוונתי. לא מצד הנגיע לימנו, מצד שהלימוד הוא לימוד, אתה מבין? זה, הנה אני רואה, אתה יכול לצייר כמעט כל דבר בלימוד הנגיע. כמעט אתה יכול לצייר אותו מול העיניים שלך. אתה לומד הלכות, לא יודע מה, הלכות כלאיים. אתה אומר, הנה פה יש שדה כזאת, פה יש שדה כזאת, זה קרוב מדי, זה רחוק. אני קולט, מבין. אז מרגיל אותנו לזה שהעולם ההלכתי, עולם התורה, הוא עולם שיש בו בהירות, יש בו היגיון. זה, ברור, עיקר. התורה הרבה פעמים שאדם שמבין את ההיגיון בלימוד על משניות, אז הוא לבד יודע כבר מה יהיה הדין. הוא יכול לעלות כבר להגיד מה המשנה בה, מה יהיה הדין לפי המשנה. סבירות שהוא ידע.
זה נוגע אליי עכשיו.
מה זאת אומרת? לא, זה לא הנושא שלנו עכשיו. הנושא שלנו להרגיל את השכל לחשיבה בהירה. לחשיבה הגיונית. זה המטרה של לימוד. ובכלל, כל הלימוד, כל התפקיד החושים, המתמטיקה, זה בריאות. זה חשוב בריא מאוד.
אז גם לחוכמות החול יש להם?
כן, חשוב מאוד מאוד בריא. גם הרב כותב את זה באורות התורה גם. כמה זה מבריא. חשוב מאוד. אנחנו לא נכנסים עכשיו לממד האישי, שזה נושא אחר, שכל אחד יש לו את הנטייה האישית שלו וכולי. אנחנו מדברים כרגע על איזשהו מבנה חינוכי בריא שכולם צריכים לעבור אותו. ולכן, למשל, בתלמוד תורה, אני מאוד הדגשתי בתקופה שהייתי בצוות ניהול את החשיבות של לימוד מתמטיקה וטבע. זה מאוד מאוד חשוב. זה מאוד חשוב. וזה שאני לומד מתמטיקה וטבע, באיזושהי רמה, לא אומר, פה לא צריכים להיות כולם דוקטורים, זה מאוד מאוד חשוב לנפש. ההתרגלות הזאת, זאת דברים בצורה בהירה. ואנם, תרגל, יש החוקיות בטבע, או את החוקיות של הטבע. זה בריא, זה נכון. יש בעולם הזה חוק, סדר. יש בעולם חוכמה בתוך המציאות. זה שאתה מתרגל מילדות, שבתוך המציאות הגשמית יש חוכמה. זה כבר ההתחלה של הנסתר. שבעצם יש נסתר. בתוך הפיזיק, בתוך החומר, יש נסתר, יש בו חוכמה, לפנים. אתה מפגיש אותו עם הקרון הזה בצורה יחסית פשוטה, לא מזעזעת. אז ברור שילד קטן, אתה תגיד לו, ילד קטן שמסתכל על רדיו, אז הוא משוכנע שיש בן אדם קטן לפנים שמדבר. אבל אחר כך, בגיל מסוים, אתה אומר לו, יש פה מערכת חשמלית, יש לזה. מתרגל, הנה, באחורי זה, יש פה חוכמה. אז כל העמדה שלו מול העולם היא נהיית כזאת לאט לאט. שבצורה טבעית לאט לאט הוא גדל לזה שבתוך המציאות יש חוכמה. לא רחוק, מסובך, באיזשהו שלב להגיד, בתוך המציאות יש גם חוכמת קודש. בתוך המציאות יש עוד רובד של חוכמה. מה חוכמת הקודש היא מסתתרת מאחורי המציאות? זאת הסיבה, אחזור לדבר הרמב"ם, שהתורה דיברה כלשון לאדם, מפני שהיא מוצעת שיתחילו בה וילמדו הנערים ונשים בכלל אדם. התורה צריכה לפנות לכל המין האנושי, לכל עם ישראל. ולכן, הם לא יכולים להבין את הדברים כפי אמיתתם. אבל צריך לתת להם משהו שמזין אותם לפי רמתם. יסתפקו באמנת השקפה נכונה שראוי לאמתה. וכל מחשבה, תיאוריה, מיישבת את הדת כלפי מציאותה. לא כפי המתתנות. עכשיו אנחנו לא רוצים ללמד את האמת המהותית המופשטת. לא. אנחנו עכשיו רוצים ללמד מה שאפשר לעכל, מה שייתן בסיס טוב לחיים. כשאתה אומר, הקדוש ברוך הוא משגיח על העולם, זה מאוד בריא. עכשיו, מה זה השגחה? זה נושא מאוד מסובך, מה זה השגחה. הרמב"ם יעסוק בזה מורה נבוכים בהמשך, נגענו בזה קצת. נושא מאוד מורכב, השגחה. אבל זה שילד באיזשהו שלב, קולט, אלוקים משגיח על העולם, זה מאוד מאוד חשוב. זה יוצר התשתית למוסר. העולם הוא לא הפקר. יש פה השגחה. הקדוש ברוך הוא יודע מה קורה. יש שכר ועונש. יש הוא מתעניין. העולם הזה הוא לא הפקר. יש מורה פה בכיתה שמסתכל. זה מאוד בריא. יש מי שטוב, הקדוש ברוך הוא רואה שהוא טוב. מי שרע, הקדוש ברוך הוא רואה שהוא רע. וזה חשוב לעולם המוסרי של ילד או של נער, של עם הארץ. זה מאוד מאוד חשוב. אז התורה חזרה על העיקרון הזה המון, חמישה חומשי תורה, בכל התנ"ך. בלי להיכנס לעומק המושג, חזרה על הדבר הזה המון. השגחה, הקדוש ברוך הוא משגיח על העולם, יודע מה קורה כאן. זה לא אמיתת מהותה, זה לא סתרי תורה. טוב, כאשר מגיע אדם לשלמות, אם אדם מתעלה על הבסיס הזה, הוא מצליח להגיע לדברים יותר עמוקים. אם שרים לו סתרי תורה, עם מזולתו, עם עצמו, כאשר יהיה הוא דבר על דבר. הגיע לדרגה שהתאמתו לאותן הדעות האמיתיות בדרכי האימות הנכונים, כי הוא כבר רכש כלים, כלי חשיבה, כלי היגיון, כלי נפש בריאה. הוא יוכל להשתמש בכלים האלו לגדול עם ראיות חזקות מה שאפשר, וישכיל את אותם דברים שהיו אצלם דמיונות ומשלים, כפי יבין אמיתתם, ויבין מהותם. עכשיו שהוא ילמד תנ"ך, דברי נבואה, הוא יבין שמאחורי הקלעים של המשל הזה, של הדמיון הזה, מסתתרת חוכמה. הוא יתרגל שנים לזה. אז הוא ילמד, הוא יקרא עכשיו מדרש חזל, או שהוא יקרא נבואה, מיד הוא ינסה לברר מה המחשבה שעומדת מאחורי הקלעים. באופן טבעי זה יבוא לו. התורה אחר כך ילדים שחינכו אותם כך, ילדים קטנים, כבר אומרים את זה לבד. הם לבד אומרים לך, זה משל, זה רעיון, מצליחים לבד לתפוס את זה, אפילו מעצמם אומרים את זה. שזה בעצם יש פה רעיון מאחורי הקלעים. זה מאחורי המדרש, מאחורי הזה. הם מבינים את זה, זה לא פשוט להם, לא מסובך להם להבין את זה. הם התרגלו לזה. כבר נכפה לך כמה דברים מדברנו, לא במרכבה ביחיד, אלא אם כן חכם מבין מדעתו. אי אפשר ללמד מרכבה, אלא אדם מבין מדעתו, זאת אומרת שהוא מבין. ואז מוסרים לו ראשי פרקים. לפיכך אין ראוי לפתוח לשום אדם בעניין זה, אלא כפי יכולת קיבולו, בשני התנאים, אחד שיהיה חכם, כלומר שהושגו לו המדעים שבהם נלמדים הקדמות העיון, הוא קנה שכל רציונלי, בריא, הגיוני, מפותח, הוא מכיר את העולם, שהרב קרא פה, זה בעצם כלול בכרס במלא קרסו יין, בשר ויין, לחם ובשר. ודבר שני, והחושים, כן, כמו שלא, זה שני שמבין בעל תפיסה וטבעים זקים, תופס את העניין ברמז קל. זאת אומרת שהוא תפיסה בהירה. כי אם אין תפיסה בהירה, אז עזוב, זה רק יעשה בלגן. העולם הרוחני יתפס כעולם מאורפל, הנזק רב על התועלת. אז יש שתי הנקודות שדיברנו, הבאנו מהרב, גם מאורות התחייה, גם מהרפלי התואר, בעצם מסוכמים כאן בדברי הרמב״ם במורה נבוכים. זה נקרא מבין בדעתו. זה שתי בחינות. הושגו לו המדעים, והדבר השני, הבהירות, הוודאות. מבינים ואין לך סיבות מניעת לימוד ההמון בדרכי היינו מתים. עכשיו, אחרי שעסקנו בזה בקצרה, מהרמב״ם אני עכשיו רוצה להרחיב קצת למה ההמון קשה לו מאוד ללמוד סתרי תורה, למה באמת מציאותית מעט מאוד אנשים יכולים לטפס לעולם המופשט, עולם הסוד. זאת לא בעיה, זה ככה נורמלי, זה דבר חיובי, הכרחי, שלא יהיה לקח, זה דבר מתבקש. ויהיו פה חמש סיבות, פרק למדלת, מדוע באמת יש מסננת כל כך גדולה המפגש עם עולם הנסתר. לא כי יש פה שאיננו צרה במישהו, ולא כי זה טעות או איזושהי פס יצור לא תקין, זה שכולו כולם עוסקים בסוד, זה צריך להיות ככה. ככה אמור להיות, יש פה מסננת מאוד גדולה, באמת רק בודדים אמורים להגיע אל עולם, אל עולם הנסתר, אל עולם הסוד. פה חמש מדרגות מבפנים החוצה, מלמעלה למטה, אפשר להתבטא ככה. חמש מדרגות, נתחיל אותם, נראה מה שנספיק. הסיבות המונות לפתיחת הלימודים בענייני האלוקות, להעיר על מה שצריך להעיר ולהגיש את זה להמון, חמש סיבות. סיבה ראשונה, מתחיל מהדבר הכי נקרא זה אובייקטיבי, הדבר מלמעלה, מהבעיה האובייקטיבית, קושי הדבר כשלעצמו. אובייקטיבית התוכן הוא תוכן קשה, הוא עדין ועמוק, נכון? זה דברים מאוד מופשטים, מאוד שונים מהשכל הרציונלי, מאוד כלליים, מאוד לא מוחשיים. כמו שנאמר, רחוק מה שהיה ועמוק עמוק מאמצענו, הרמב״ם הסביר בהקדמה שזה על מעשה מרכבה ומעשה בראשית. רחוק זה מעשה בראשית, עמוק מעשה מרכבה. ונאמר, והחוכמה, אומר איוב, מאין תימצא. אין לנו נקודת אחיזה לחוכמה. החוכמה היא דבר שאין לנו, קצה למצוא קצה חוט, איך מוצאים אותו, איך משתייכים אליו. זה דבר מאוד מאוד עמוק. ואין ראוי להתחיל את הלימודים ביותר קשה, ועמוק להבנה. הגיוני, לא להתחיל בדברים הקשים. ולכן, מהמשלים הידועים באומתנו, דימוי הלימוד למים. אנחנו יודעים שהתורה, החוכמה, נמשלה לים, ים החוכמה, וזה מופיע בחז"ל בכמה מקומות, בכמה עניינים שונים. אנחנו מכירים את הגמרות, גמרא של רבא בר חנה ועוד. כל זה בא לומר שהיודע לשחות יוציא פנינים מקרקרית הים, מי שאינו יודע לשחות יטבע. לכן אל תיגש לשחות אלא מי שהורגל בלימודה. החוכמה היא ים עמוק מאוד, אז אובייקטיבית יש פה דבר נעלם, דבר נסתר, עמוק מאוד, סודי, שונה מאוד מהעולם שלנו. העולם שלנו זה עולם של יבשה, עולם שאפשר למשש אותו, אפשר לעמוד עליו עם שתי רגליים יציבות. אני לא צריך להימצא בתנועה כדי להתקיים. אני יכול לעמוד פה פשוט סתם בעולם הזה. אני יכול להישען בעולם הזה על המציאות. המציאות עוזרת לי. כשאני נכנס לעולם הסוד, המציאות לא תומכת בי. אין תמיכה. אני לא יכול להישען על החושים שלי. אני לא יכול להישען על ההרגלים שלי. אני לא יכול להישען על שום דבר מוכר. לא יכול להישען על כלום. אני נכנס לעולם שהוא שונה לגמרי 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 מכל מה שהיה עד היום. אני לא יכול להישען על שום דבר. אין לי נקודת אחיזה. לכן כשמי שרוצה להסתדר בים צריך כל הזמן לשחות, נכון? אי אפשר סתם להיות ככה במים. זאת אומרת, כל הזמן התרחשות רוחנית, כל הזמן משהו אחר, זה דורש מאמץ אדיר ש... של... ובוודאי אם אתה רוצה להגיע לפנינים, צריך לדעת לצלול לעומק. זה עולם מסובך מאוד, זה הפוך לגמרי מכל האינסטינקטים. לצלול לעומק זה נגד האינסטינקט. האינסטינקט של בן אדם זה לנשום, האינסטינקט של בן אדם זה לא להיכנס למצבים אלו, זה נגד כל הטבע. עולם הנסתר זה עולם שהוא נגד הטבע הראשוני, הוא נגד החושים, הוא הפוך מההרגלים. אין לו תמיכה בשלב הראשון, יש פה אובייקטיבית משהו מאוד מאוד קשה, גם אנחנו יודעים שבעולם הים זה עולם שקשה לסמן בו נקודות. כשאתה מסתכל ביבשה, לנווט ביבשה יחסית קל. נכון, יש לך הר, יש לך רכס, יש לך ודי, אתה יכול לנווט. לנווט בים זה יותר קשה. כולם חכמים בלילה, לנווט ספינה זה הרבה יותר קשה. איך אתה הכל נראה אותו דבר הים? איך אתה מנווט עכשיו? זו חוכמה מאוד גדולה, איך מנווטים בים. ומי שצוללן, עוד יותר קשה לנווט. איך מנווטים תחת לים על המים? אתה לא רואה שום דבר. אין לך מושג איפה אתה נמצא. זה הרבה יותר קשה. למה? כי אין לך נקודות יחס. כן, אז להצליח בתוך הים למצוא את דרכך, כמו שאומר שלמה במשלי, זה דבר מופלא. דרך אונייה בלב ים, דבר מופלא. איך אונייה שטה בים? איך זה דבר... דורש כל כך הרבה חוכמה, כל כך הרבה תכנון. בכזאת קלות אפשר לטעות. אנחנו מכירים אנשים שטעו, נכון? בים. זה דבר שבקלות אפשר לטעות. הרבה יותר מאשר ביבשה. או באוויר גם קשה, נכון? אבל באוויר זה לא היה מחשבה בכלל בזמנה.
רב, ההישענות על דברי
קדמונים,
זה לא
נחשב לא, כי אין לך אימה להישען, אתה צריך קצה חוץ, שלך. אין לך אימה. צוות בצוות עשויה, אתה צריך צוות להחזיק. אין לך את הצוות הראשונה להחזיק. יביאו לך זוהר, אתה אומר זוהר, טוב, מה אני עושה? אני לא מבין את הזוהר. טוב, אני אלך לארי. אני לא מבין מה הוא אומר. אני הולך לרב, הוא גם לא מבין מה הוא אומר, אני תקוע. אז מה אמרנו? מה אתה אומר בעצם עכשיו? שעכשיו אני לא אשר הולך להנסתר. אני עושה תרגילים על יבש. אני נמצא בעולם היבשה ואני עושה תרגילים. תרגילים בנסתר. אני לומד מערל, אני מתרגל נסתר ויבש. אני לא נכנס למים עדיין. זה מה שהוא אמר. צריך ללמוד להתרגל לעשות תרגילי שחייה ביבש. לימד גמרא, ככה גדעת חזל, תראה איך המערה לומד אותה. אתה עושה תרגולת ביבש, להתרגל לעולם הנסתר. נכון מאוד. אבל אם לא עשית את התרגולות האלו המון שנים, של מערל, אז אתה מחליף פרה בחמור, אין לך מושג. טוב, לא ארי, אז לימדת את הרמק. לא את הרמק, אני אומר, מה זה בשביל? זה הרי, זה הרי. אתה נשאר באותה בעיה. אתה מסביר לך רז ברז, סוד בסוד. אתה מחליף סוד מילה קשה ומילה קשה אחרת. לא התקדם לשום דבר.
בעולם הנסתר, בעולם המים, יש צורך להיות תמיד בתנועה. אתה עוצר, אתה
תורר. באמת, באמת. סיבה שנייה. הרמב״ם עובר לאט לאט מהאובייקטיבי לסובייקטיבי במדרגות. הסיבה השנייה, עדיין בעולם השכל, אנחנו עדיין נמצאים בעולם השכל, קוצר הדעת. גם בתוך עולם השכל יש את האובייקטיבי, יש את הסובייקטיבי, השכל שלנו הוא מוגבל. קוצר דעת כל בני אדם בראשיתם. לפי שלא ניתנה לאדם שלמותו הסופית מראש, אלא השלמות מצויה בו בכוח ובראשיתו נעדרת ממנו בפועל, עיר פרי אדם יוולד. המהר"ל בתפארת ישראל פרק ט"ז עומד על כך באריכות, שהאדם שונה משאר היצורים. כל היצורים בעולם, כשהם נוצרים, הם נוצרים בשלמותם. שלמים. הם לא צריכים ללכת לבית ספר, הם לא צריכים כל כך הרבה השקעה חינוכית. אין צורך. יש לו את כל הנתונים, את כל התכונות, הוא יוצא אותם לפועל, די מהר. האדם, הוא לא נמצא פה. האדם בעי הידיעה לא נמצא לפנינו, כי האדם זה יצור חושב מוסרי. והאדם, אם זה הגדרה של האדם, כשהוא נמצא לפנינו, הוא לא כזה, הוא לא חושב, הוא לא מוסרי. צריך הרבה הרבה חינוך, המון עבודה, המון לימודים, המון מערכות השכלה. בית, הורים, שכל הזמן ישגעו את הילד, עד שהוא יצא בן אדם. בן אדם, כדי שהוא יצא פשוט בן אדם, צריך כל כך הרבה עבודה. זאת אומרת שהפוטנציאל האנושי לא נמצא לפנינו, אומר המהר"ל. הוא לא כאן. האדם איננו, האדם נמצא במקום אחר. מה שאנחנו רואים לפנינו זה הווה אמינא של בן אדם, נגיד נקודת אחיזה, האדם לא פה, ולכן כיוון שהשלמות מצויה בו רק בכוח והיא לא נמצאת בפועל, כל דבר, כל אדם שיש בו דבר מסוים בכוח אינו חיובי בכך שיצא לפועל. מי אמר? אם לא יחנכו אותו, לא יעשו לו, לא יחכימו אותו, לא יצא לפועל. יכול להישאר מגרעותיו, מחמת מעצורים או מחמת חוסר הכשרה שתוציא אותו על הכוח לפועל. לכן אמר, לא רבים יחכמו. זה נכון שאנחנו רוצים, ההגדרה העקרונית של האדם, אבל אנחנו רואים של איזה חכם ומשכיל ורוחני, אבל אנחנו רואים שזה לא ככה. אז יש פה בעיה אובייקטיבית ובעיה סובייקטיבית בעולם השכל. בעיה אובייקטיבית בעולם השכל, השכל עצמו הוא מאוד מאוד עמוק. בעיה סובייקטיבית בעולם השכל צריך המון המון הכשרה להוציא לפועל את תכונת האדם. החשיבה המופשטת, החשיבה הרוחנית, המוסרית, היא לא נמצאת כאן, היא לא גלויה לפנינו. ראיתי בני עלייה והם מועטים. זה מאוד מאוד קשה, כי יש המון מעצורים. רבים מאוד, יש מטרידים עצומים. מתי תושג כוננות מוחלטת בפני להכשרה? הרבה אנשים צריך להשקיע המון זמן, המון משאבים. הרבה חלקים האנושות עסוקים בדברים אחרים. אנשים עסוקים בלהתקיים, בלאכול, בלשחק, בלהשתעשע, בעניינים חברתיים, בכל מיני נושאים שגוזלים לנו המון המון תשומת לב נפשית. האדם עסוק בהמון נושאים, מעט מאוד עסוק בנושא המרכזי, והוא להיות בן אדם. מעט מאוד אנשים עסוקים בנושא הזה, בחיים, להיות אדם. עסוקים בהרבה דברים, ולא בזה. ולכן, סובייקטיבית, אנושית, זה, יש פה מסננת מאוד מאוד גדולה, כי מעט מאוד אנשים משקיעים את מיטב כוחם, נפשם, מרצם, בנושא הזה, להיות בני אדם. רוב האנושות לא משקיעה בזה. תר אדם מן הבהמה, אין שום את זה. הרפא אדם, רוב האנושות לא עוסקת בזה, זה לא מעניין אותו בכלל. עד כאן זה דברים שקשורים לשכל. מכאן הרמב"ם יעבור לדברים שלא קשורים לשכל, אלא יעריך מאוד מאוד בדברים שקשורים למידות. הרמב"ם דווקא יעריך בזה הרבה, כי בעצם פה נמצא המחסום העיקרי, המסננת העיקרית, בינינו לבין עולם הנסתר. ופה אנחנו בעצם עוברים איזה שלב מאוד חשוב ברמב״ם, שהדרך לעולם הנסתר היא לא רק תלויה במופשטות המחשבתית כמו שראינו עד עכשיו, אלא הרמב״ם עכשיו מוסיף עוד מימד, והיא המימד המידותי מוסרי. ואנחנו, מה? הטבע הזך, ההכנות המידות, רמזנו זה כבר בכמה מקומות, אבל הרמב"ם עכשיו בעזרת השם יעריך בזה הרבה, כמה אנחנו צריכים הכנה מידותית מוסרית כדי להתקדם אל עולם הנסתר. בעזרת השם, שבוע טוב. פרק למד ג' דע, כי ההתחלה במדע הזה מזיק מאוד, כלומר מדעי הלוקות. וכן ביאור ענייני המשלים הנבואיים והערה על השאלות המשמשות במסעות אשר ספרי הנבואה מלאים מהם, אלא ראוי לחנך את הקטנים ולהניח מוגבלי ההבנה כפי יכולת השגתה. מי שנראה שלם ההבנה מעוטד לדרגה נעלה הזו, דרגת העיון ההוכחתי ולמדיעות השכליות האמיתיות, יש להרימו לאט לאט עד אשר הגיע לשלמותו על ידי מעורר אשר יהיה מעצמו. אבל אם יתחיל למדע זה אלוקי, לא רק שגום בלבולים בלבד בדעותיו, אלא אף כפירה מוחלטת. מראה הוא דומה לדעתי כמי שמזין את הנער העונק בלחם חיטה ובשר ושתיית עין שהוא ימיתו בלי ספק, לא מדי שמאכלים רעים בטיטיבים לאדם, ולפיל חולשת הניזון בהם מכדי לעקלם כדי שתושג בהם התועלת. כך אלו השקפות הנכונות, לא אלימום דיבור מהם בחידות וערים כל חכם ללמד אותם שלא בפירוש בכל אופני הרמה, לפני שהם דבר רע נסתר, לפני שהם סותרים יסודות הדת, כפי שחושבים מקסילים, שדימו שכבר הגיעו לדרגת היום, אלא אלימו מחמת אי יכולת השכל בהתחלות לקבלם, ובמרונזים, כדי שיבינו משלמים, כך נקראו סודות וסתרי תורה, כפי שנבהר. אז שוב, אנחנו ממשיכים במשל של האוכל. שהתחלנו איתו בפרק למד באכילה, וכבר המשכנו עם המשל הזה גם בפרק למד א' וגם בפרק למד ב'. המשל האכילה ממשיך ללוות אותנו גם כאן בהקשר של ההדרגתיות וההבדל בין ביכולת העיכול. יש יכולת עיכול שונה מאדם לאדם, יש יכולת עיכול של קטנים, יש יכולת עיכול של גדולים, גם בין הגדולים לבינם לעצמם יש יכולות עיכול שונות. וזה אומר שתי השלכות: א', שיש נושאים שבאמת לא טוב להתחיל איתם, זאת אומרת שזה נושאים שאם תתחיל איתם זה יגרום בלבול. ב', גם כשאתה עוסק בנושאים אלו צריך לעשות את זה לאט לאט בהדרגה, ולכן צריכים הרבה רמזים והרבה עטיפות כדי לא מרצון להחביא ולהסתיר דברים, אלא כדי להגן. כל זה בשביל להגן על הלומדים, על אנשים שלומדים, שלא לא לקלקל את עולמם הנפשי והרוחני. זה נושא מאוד מאוד חשוב, ארוך, עסקו בו הרבה חכמי ישראל, בחשיבות של ההסתרה בשביל להגן, בשביל להגן על אנשים. על להגן על הנפש, להגן על הנפש של האדם מפני ענייני סתרי תורה. אני אתן כמה דוגמאות על חשיבות ההגנה. למשל, באורות בעמוד צד ג' הרקוק כותב שאם אין הכשרה לנסתר ורוצים לקפוץ את הנסתר, כך הוא קורא לזה, קפיצה, בגלל תיאבון פנימי, אדם יש לו ככה, זה מאוד מסקרן, זה מאוד מעניין, יש לאדם ככה איזה רצון, לפעמים זה דבר שקשור לאיזושהי בטלנות ורשלנות. רשלנות זה בטלנות, שאדם אין לו סבלנות לדרך פה שהיא לאט לאט. אז א', הוא רוצה להרקיד את זה מיד בהתחלה, כי זה מאוד, יש לו תיאבון, ואין לו סבלנות לדרך הארוכה, וזה גורם נזקים מאוד גדולים. נזק ראשון, כותב הרב קוק, שכשאדם נכנס לעולם הנסתר בצורה מהירה, בעצם עולם הנסתר אומר שהמציאות המוחשית, המציאות הפיזית שאנחנו מכירים, היא מציאות בעצם לא כל כך חשובה, מציאות מאוד חלשה. אחד העקרונות של עולם הרוח זה שהרוח היא העיקר, הדבר המופשט, הדבר המטאפיזי הוא בעצם הדבר העיקרי, החשוב, המשמעותי. המציאות הפיזית היא חלשה, היא לא משמעותית. המציאות הפיזית, הגשמית, הגוף שלי, הנפש שלי, השכל הרציונלי שלי, כל עולם החושים בעצם הוא כאילו פחות חשוב, הוא בעצם לא מבין. העיקר זה הדבר המופשט, הנעלם, מה שלא רואים, מה שהשכל לא תופס ברציונליות, מה שלא ניתן לתחושה. זו אמת לאמיתה. אבל האמת הזאת, אם אתה מכניס אותה לתודעת האדם בשלב מוקדם מדי, זה עלול לגרום נזקים מאוד מאוד גדולים. למשל, זה עלול לגרום לאדם להיות עם חיים חומריים ונפשיים מאוד מזולזלים. חומר זלזל מאוד. אדם יכול לזלזל בגוף שלו, לזלזל בחושים שלו, לזלזל ברציונליות, לזלזל בכלל בכל מה שקשור לרבדים הנגלים של החיים. זה לא חשוב, זה כלום. זה יכול לגרום רפיון חיים. החיים, אם כאלו רפים, אם לא משמעותיים, לא חשובים. זה יכול לגרום לתפוס את העולם שיש בו הרבה דברים, תנועות, עלילות וזרמים מקסימים. זה יכול לתפוס את העולם בצורה כאילו חלשה, רפה, לא חשובה, לא משמעותית. מה? באורות עמוד צדיק ג'. זה יזלזל גם בכל מיני סדרי חינוך, נימוסים, הליכות, כל המימד הטבעי של החיים, הנורמלי של החיים, עלול להיות מאוד פגוע, מאוד מזולזל, בגלל הקפיצה והנסתר. כל זה יש דוגמה לזה שאם אתה נכנס לעולם הזה בלי הכנה, בצורה מהירה, חפוזה, זה יפגע בבריאות שלך. כי זה לא רק הבריאות הפיזית, זה בכלל בריאות החיים. היחס לכל מיני גורמים, בכלל התחום המדעי. זה עלול לפגוע בכל השכבה, כל השלב הזה שנקרא השימוש בשכל. הקדוש ברוך הוא נתן לנו שכל, והוא רוצה שנמצא את השכל הרציונלי, הנורמלי שלנו, צריכים להשתמש בו. ואם אתה לא משתמש בו, כן, מתוך, אתה חושב, העיקר זה המופשט, אתה מדלג על שלב שהקדוש ברוך הוא נתן לך אותו, והוא רוצה שתשתמש בו. אנחנו צריכים למצות אותו. כמו שצריך למצות כל שלב בחיים, זה חלק מבריאות הנפש, מהמבנה האנושי שהקדוש ברוך הוא בנה, ו... במובן הזה זה כמו לתת לקטן מזון שלא מתאים לו. שוב, אז זה, אתה מדלג על שלב. אנחנו יודעים שלדלג על שלבים בילדות, גם בתחום המזון, גם בתחומים אחרים, אחרי זה שמשלים את זה מחיר בריבית. אחר כך צריך לחזור אחורה. זה מהר מדי. הוא לא חווה מספיק חוויות נפשיות, פיזיות, מוחשיות. הוא הלך מהר מדי למופשט. יש במצב לא מאוזן, נפשית, אישיותית. לדעת הרב קוק הוא מחדש שזה כולל מה שחזל אמרו לחם בשר ויין. ראינו כבר את הביטוי הזה ברמב״ם בפעם קודמת בהלכות סודי התורה, שלא נכנסים לעולם הפרדס לפני שאוכלים בשר ויין. אז רוב הראשונים פרשו לחם בשר ויין לימוד הלכה, זאת אומרת קודם כל לומדים הלכה ואחר כך לומדים נסתר. וזה ודאי נכון, גם מה שדיברנו, קודם כל, תדע, תיישר את החיים, תאזן אותם, תעשה מה שצריך לעשות. אבל קוק מרחיב את העירייה. אומר שלדעתו, לחם בשר ויין למלא קרסו, זה כולל לא רק הלכה, זה כולל את מדע העולם והחיים, את גבורת הרצון, הכרת ערך האדם, את הטוב והנאה והמסודר שבמציאות, את החינוך הטוב וההגון, את כל אותם חלקים של חיים, שהם סתם החיים, הדרך ארץ, במובן הרחב מאוד של המושג דרך ארץ. שיהיה פה עולם מסודר ונעים ויפה, ושיהיה פה שמחת חיים, ושאנשים יכירו את המציאות. כל זה רובד שמאוד מאוד חשוב לא לדלג עליו, ועלול מתוך הקפיצה לנסתר, תביעת הנסתר הזאת היא עלולה לפגוע. אז זה דבר שהוא, לדוגמה, יש עוד ועוד נושאים, זה דוגמה לנזקים, שעלולים להיות מקפיצה לעולם הנסתר לפני הזמן. הרמב״ם גם מרומז לזה בשמונה פרקים, פרק רביעי, שאנשים בגלל הרצון לנסתרות, לדברים מרוחניים, אז הם זונחים חלקים מהגוף, כביכול הגוף הוא מפריע, הוא אויב, הוא עוין, תפיסות כאלו שהן רק מפריעות.
מה המחיצה הצד השני?
אני לא שומע.
מה המחיצה הצד השני?
מה זה הצד השני?
אדם הוא מתורג הרמון שלנו, דיברנו על זה בעבר.
אתה פשוט לא שומע כי אתה שם את היד, סליחה.
אני אומר שאם יש אישה מסוימת שאדם עומד תורה כבר שנים, 10 שנים בישיבה, לומד גמרא, הוא רואה עצמו, הוא עוד לא שלב להתקדם, אני עדיין מחפש את ה... להתקדם,
אני מחכה את זה. אז זה דבר שאפשר לתקן, ביחסית בקלות. אבל דילוגים, לתקן אחר כך זה מאוד קשה. אם אדם מתעכב, טוב, נתקן. אבל אם הפוך, ילד שהוא לא נכנס לכיתה א' בזמן, טוב, אז הוא יתעכב עוד שנה בגן. יתעכב. אבל אם הוא נכנס לכיתה א' לפני הזמן, אחר כך יתעכב, זה הרבה יותר קשה. בסדר? זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, מסביר הרב קוק בערפלי תואר, בערפלי תואר בעמוד ת', שבאמת בשביל להבין את הרזים, בשביל להיכנס לעולם הרז, יש צורך בוודאות, בתכונת הוודאות, מה שקורה לתכונת הוודאות ותכונת האומץ. אנחנו רוצים להיכנס לעולם הסוד באופן כזה שהמפגש עם הסוד יהיה בו את עוצמת הוודאות. למה? כי עולם הסוד, אחד הבעיות בו זה שהוא מאוד מופשט, מאוד רוחני, כמו שאמרנו. יש ערפל גדול שם, וזה עלול להצטייר בנפש שעולם הסוד, עולם המופשט, זה העולם הפחות ודאי, הפחות מוחלט. וזה יוצר נזק מאוד מאוד גדול. אנחנו לא רוצים להתעניין בנסתר, ללמוד נסתר. אנחנו רוצים להיפגש עם הנסתר כמציאות ודאית, כדבר מוחלט. לראות את זה בצורה בהירה, ברורה. הנה, זאת הישות. שזה צריך להתרגל הרבה שנים קודם כל, לקלוט כל דבר בצורה ודאית ובהירה. זה רגל שצריך לבנות אותו שנים, שכל דבר שאתה קולט אותו, תקלוט אותו בצורה ודאית ובהירה, לא בצורה עמומה ומעורפלת. כי כשאתה קולט דברים בצורה עמומה ומעורפלת, הנזק רב על התועלת. נשארת עם איזה עננה, משהו כזה לא ברור, וזה רק מעיק, ויוצר תחושה גם כזאת של משהו כזה שבעצם לא יודעים וכן יודעים, ומה נמצא, לא נמצא. כמו למשל, שאדם למד סוגיה, והיא מעורפלת לו בראש. אז זה יותר גרוע מאשר שהוא לא למד אותה, בהרבה מובנים. כי בעצם הוא... זה נהיה חלה, זה נהיה כזה מסובך. כשאנחנו מתחילים עם החושים, למשל, קודם כל. החושים מרגילים אותנו לקלוט דברים בצורה בהירה וודאית. ראיתי, שמעתי, טעמתי, ערכתי. אחר כך שכל, שהוא גם עובד בשכל פשוט, שכל ראשוני, שכל דבר יש לו הוכחות. כל דבר יש הוכחה ברורה, בהירה, שכל מתמטי, שכל לוגי. זה מאוד מרגיל אותנו שאנחנו מתרגלים לתפוס דברים בצורה בהירה וודאית. וכשאנחנו ככה מפתחים את כל כוחות החיים לבהירות וודאות, אנחנו צריכים, נבוא אחר כך אל עולם הסוד, ועולם הסוד רק יגביר את הבהירות, רק יגביר את הוודאות, מצוין, יגביר את הבהירות והוודאות. אבל אם אנחנו נקפוץ מהר מדי לעולם הסוד, אנחנו עלולים לקפוץ עליו לפני שרכשנו בהירות וודאות ואומץ שמשיגים בפשטות של הדברים. יש בפשטות ודאות, יש בפשטות בהירות, מבורר, נקי, זך, ברור, זה אחד, זה שתיים, ברור. להתרגל לתפוס גם את עולם הסוד כך. במקומות אחרים, הרב קוק מסביר באות הקודש, שלכן זה התרומה של עולם ההלכה בין השאר לעולם הסוד. אחת התרומות החשובות של עולם ההלכה לעולם הסוד, זה כשגם כשנכנסים לעולם הסוד, אדם שלמד הרבה הלכה. אז הוא רגיל, רגע אחד, לעשות סדר. לעשות סדר. הוא רגיל, רגע, יש עקרונות, יש פה חשיבה מסודרת, כלל, פרטים, הוא מרגיל לחשיבה כזאת, ללימוד כזה. אז גם כשהוא יבוא לעולם הסוד, הוא יחפש את לעשות את הסדר, את הארגון, את הבהירות. אז זה קשור לשוב להקדמת ההלכה לנסתר, ובכלל הקדמת הרציונליות, החוש, אומר ראות החברה, השתתפות החיים, כל מיני דברים שהם גורמים בריאות נורמלית. ואחרי זה הוא מסכם, הקודש הישמימי מתברך לפי היסוד התחתיתי של החול. ככל שהבסיס של החול יהיה בסיס יותר טוב, זה יביא ברכה לקודש השמימי. הקודש השמימי יותר מבורך. בריאות הגוף ובריאות הנפש. תפיסות המציאות בצורה ברורה. החול יש לו משהו, יש בחול יתרון שהוא מאוד מאוד, אין בו תשטושים. עובד, לא עובד. יורה, לא יורה. זאת אומרת, משהו מאוד ברור, כאילו אין מה יותר מדי לפלצת. זה נתפס בצורה מאוד פרקטית, מאוד פשוטה, מאוד בהירה. תקין, לא תקין. אתה עושה משוואה במתמטיקה, אפשר לבדוק, עובד, לא עובד. גם מבחינה מתמטית, גם מבחינת משהו פה תקוע. אני יודע, חשבתי שתיקנתי את המכונה, אני רואה שהיא לא עובדת. כנראה שלא עליתי על הבעיה. השפה של העולם הזה, של הגוף, היא שפה ביותר ברורה, בהירה וחד משמעית. זה חשוב שכשאנחנו נבוא לעולם הרוח, נבוא עם הרגלים של בהירות וודאות. כל זה דברים שהוא כותב שם, ולכן הוא אומר, כל הייחודים העליונים צריכים השלמות של הכנות קדומות. בריאות הגוף והנפש, רק ככה מתגלה האור הרוחני בעושר שפעו להחיות את הרוח של היחיד. זאת אומרת, אנחנו רוצים שהעולם הסוד יחיה אותנו, לא יהיה עבור מנותק מאיתנו. כן.
עולם הסוד בנוי בצורה מאוד מאוד מוגבלת.
בגלל שניגשים אליו לפני הזמן. משהו. הערפול הוא תוצאה של הגישה לפני הזמן. אם היית ניגש בזמן, ראית שהוא לא מורפל בכלל. אדם שלמד גמרא, לומד גמרא, בחיים הוא לא למד משניות. אף פעם לא למד משניות. אז איך שהוא מתחיל ללמוד גמרא? הגמרא מבחינתו הדבר מאוד מעורפל. בלגן בגמרא. למה? כי הוא לא למד אף פעם משניות. הוא לא למד אף פעם ארמית. הוא לא יודע איך הוא לא בנה את הוא לא יודע איך את המושגים. אז הגמרא היא מעורפלת. אבל לא בגלל שהיא מעורפלת באמת. בגלל שאין לך הקדמות. זאת אומרת שאנחנו, בגלל שאתה עוד לא מוכן, אז בוא נסתיר לך את זה. חכה בסבלנות, לא עכשיו, תגיע בזמן, כדי שתתפוס אותו בצורה בהירה, בצורה שלא מטלטלת את החיים שלך, להפך. אדרבה, כל הדברים שבנית עד היום מקבלים עכשיו רק חיזוק. עולם הסוד זה עולם שכשאתה נגיע אליו, אז כל הדרך הרת שלך, הוא כותב, מתחזקת. כל המוסריות הטבעית שלך מתחזקת. כל השכל ההגיוני שלך מתחזק. זאת אומרת שכמה שפחות סתירה. ולכן הוא כותב שאם אתה רואה סתירה בנסתר ונגלה, אתה רואה שנראה לך סתירה, הנסתר הוא עושה לי בלגן בנגלה, סימן שלא באת עליו מוכן. לא הגעת לנסתר בזמן, תשלים את הנגלה כמו שצריך, תבוא לנסתר, תראה, הכל יהיה בסדר גמור. שווה לאחר. נכון, לכן צריך להעט את הקצב. לאט לאט. לא למהר. יותר חשוב שכשנפגוש את הדברים, נפגוש אותם בצורה ברורה, בהירה, לא מעורפלת. כן.
מה זה קורה? מקום
באורות
הקודש?
איזה מקור? אני לא זוכר מה התקלתי.
התרימה של ההלכה ולמה סוד.
כן, באורות הקודש חלק א'. אפשר לקרוא את זה. זה פה, יש פה אורות הקודש. סליחה, תודה רבה.
מה שיותר
את הוודאות
זה
הרגע
הקוד בנגלה.
הנגלה יש לו סגנון יותר ודאי, יותר ברור. החושים, השכל הרציונלי. נכון? זה דברים שיותר פשוטים. יש מערכה שלמה באורות הקודש שנקראת ייחוד הנסתר והנגלה. אז בתוך המערכה הזאת אומר מה זה ייחוד? ייחוד זה לא הכוונה שאנחנו מערבבים את הנסתר והנגלה. הכוונה שיש תרומה. יש תרומה הדדית, שהם תורמים זה לזה. העולם האגדה, העולם ההלכה ועולם הנסתר תורמים אחד לשני. הזאת. מה זה המילה הזאת?
כאילו מה שלא הולך על פי הסדר, כאילו בדיוק זה הוביל לזה, זה הוביל לזה, אז אין מה לדבר בכלל. יש משהו בעולם הרוח שהוא יותר יש בו שכוח כזה, של קשרים קצת באמת...
השאלה, האם העולם הרוח מרוב זה שהוא כזה לא מסודר, לא בלי חוקים, אז הוא הופך להיות משהו כזה, בעצם חסר אחריות, חסר אחריות, אולי ככה, אולי ככה, לא מפה, אולי, 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 הכל בעצם זה דרשנות כזאת. אז טוב, אולי. אז בעצם זה הופך להיות עולם שהוא בעצם לא מחייב ולא רציני ולא מסודר, בלי חוקים, שאין בו הכל סתם, הכל אולי אפשרי כזה. אז בעצם זה לא עסקנו את המטרה. כי המטרה בלימוד נסתר זה ללמוד את דרכי השם, ללמוד את המרכבה, את מעשה בראשית, ובעצם נכנסת לעולם של דרשנות שאולי נשארנו בלי כלום בסוף. אז בואו נקרא את זה לפנים. הוא ראה את הזוהר בלי לראות את הזוהר.
זהו, מה? הוא אומר, אל תיגש ללמוד את פסוקי ספר בראשית.
כן, הוא ראה את הזוהר. הוא לא ראה את הספר, הוא ראה את הזוהר. את הזוהר הוא...
לא, אבל מה, היום אתה יכול להגיד לבן אדם, תשמע, אל תיגש מהר ללמוד את הספר של מיכאל ביטר.
זה לא רק ספר, זה מה שאני מסביר, שזה לא רק ספר, זה תורת חשיבה. הספר זה רק... אומרים לנו צורת חשיבה, זה הנושא שלנו. הרמב״ם ראה את הזוהר, בלי לראות את הזוהר, הוא ראה את צורת החשיבה הזאת.
מה אתה יכול להגיד לנו? אל תיגש ללמוד את
זה. אל תלמד בצורה כזאת, עכשיו זה לא זמן טוב ללמוד בצורה כזאת. תלמד קודם כל, לא דיברנו על ספר, דיברנו על שהעיקר זה המופשט, למשל. ההדגשה שהעיקר זה המופשט, זה דבר שצריך בשבילו בשלות. מה? כן, לאט לאט. אני אתן דוגמה, אני תכף אקרא מפה, אני אתן דוגמה בשביל לסבר את האוזן מנושא אחר. הרב קוק כותב באיגרות קריאה שהקדוש ברוך הוא משחרר לעולם גילויים מדעיים בקצב איטי כדי לאפשר לאנושות לעכל. הרב כותב, אז הוא אומר שבהתחלה האנושות חשבה שכדור הארץ הוא סטטי, הוא יציב, והשמש היא נעה. ככה שנים, עד לפני 500 שנה ככה כולם חשבו. אז הוא אומר, זה מאוד מאוד חשוב. זה יצר, קודם כל, זה שלווה בנפש של האדם. אדם רגיל, הכדור הארץ זה סטטי. אנחנו פה קבועים, אנחנו יציבים, הכל זז, אנחנו המימד הקבוע. זה יצר בנפש של האנושות תחושת יציבות, תחושת קביעות. זאת אומרת, תאר לך שהאדם, מיד איך שהיה נוצר, כבר היה לו, הקדוש ברוך הוא היה נותן לו להבין, שהוא טס פה בכדור, הכדור הארץ טס פה בסיבובים. וזה סחרור מדהים. התחושה כזאת, או אנחנו פה באיזה שחרחרה ענקית כזאת. זה משפיע על הנפש, זה משפיע על, על, על הייצור של הרשות. אז אומר שהקדוש ברוך הוא בכוונה משחרר ידיעות מדעיות בתחום המדע, פיזיקליות וכן הלאה, רק שהאנושות בשלה להכיל אותן, באופן שזה לא יזעזע אותה נפשית. זה אותו דבר, זה אותה צורת חשיבה, שהקדוש ברוך הוא דואג לנו. אז מה, הוא מחביא? הוא לא מחביא, הוא דואג לנפש, להתפתחות הנפשית שלנו. נאמר. הוא כותב שבתוך האגדה, אורות הקודש א', סעיף, עמוד כ"ו, בתוך האגדה יש תמצית הלכתית. באיזה מובן? אז הוא אומר שבתוך בתוך ההלכה, בתוך האגדה, יש את הקצב, את ההגדרות שמשפיעות גם על עולם האגדה. וצריך לשים לב לזה, לאגד את תכני ההלכה והאגדה. למשל, האגדה צריכה להיערך בתוכנית של קצב. מה זה קצב? קצב ענה חוקים. משפטים קבועים והיגיון מבורר ומוגדר כתבניתה של ההלכה. עמוד כ"ו כ"ז. זאת אומרת שוב, ההלכה, זה לא שאנחנו מערבבים, אבל זה שאדם למד הלכה, אז גם כשהוא יבוא כבר לעולם הנסתר, אז הוא יחפש את החוקיות, הוא יחפש את ההיגיון המבורר, את ההגדרות, את הביסוס. זה טוב. דוגמה לזה. ואם אתה תחשיך מקצוע אחד על פני המקצוע השני, זה רק תינזק מזה. זה יגרום סתירות. כן. זה מה שצריך להמון. הוא אומר, הוא כותב רק מה שמינימלי, מינימלי, בסיסי, בסיסי, שאי אפשר להתקדם בלעדיו. זה לא דברים מופשטים מיליון. זה כללים. אחרי שהוא לוקח את עולם הסוד, מכנס אותו לכללים הלכתיים, פשוטים, אבל הוא לא מכנס לעומק שלו. הוא אומר, אלוקים אחד, אלוקים ברא את העולם. מה זה אחד? מה זה ברא את העולם? זה סוגיות מאוד מסובכות. אתה לא יכנס לזה. אלוקים נותן לנביאים נבואה. מה זה נבואה? מה זה איך? לא מסביר. אז לכן זה כתוב בסגנון הלכתי כזה, תוך כמו פרקים וסעיפים. חוקים, ככה צריך לחשוב. זה מאוד מאוד חשוב. למה? עולם הרוח מתחיל קודם כל בהגדרות. אחר כך יש דברים מאוד מופשטים בפנים. אני רוצה שתבוא אחר כך על המופשט ותפגוש אותו בצורה בהירה, ברורה, סודרת, לא בלגן. כי אחרת באמת העולם הנסתר, העולם המופשט, הופך להיות משהו טוב, רעיונות, דרשות, מחשבות, פלסף, בסדר. זה לא משהו שישר באמת איתו להעמיק את החיים ולהבין יותר נכון את התורה, להבין יותר נכון הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולמו. יש סדר, כמו שהמהר"ל כותב בהקדמה לגבורות, יש סדר לניסים. צריך להתרגל לחשיבה מסודרת, כי גם כשתבוא לעולם הנס, תבין את הסדר הפנימי שם. לא דיברתי מצד הקביל נגיע לימינו. כאן דבר שלא נגיע לימינו, אתה מוצא בו כללים, מבנה, סדר, חוקים, לא מה שהתכוונתי. לא מצד הנגיע לימינו, מצד שהלימוד הוא לימוד, אתה מבין? זה, הנה אני רואה, אתה יכול לצייר כמעט כל דבר בלימוד הנגיע. כמעט אתה יכול לצייר אותו מול העיניים שלך. אתה לומד הלכות, לא יודע מה, הלכות כליים. אתה אומר, הנה פה יש שדה כזאת, פה יש שדה כזאת, זה קרוב מדי, זה רחוק. אני קולט, מבין. אז זה מרגיל אותנו לזה שהעולם ההלכתי, עולם התורה, הוא עולם שיש בו בהירות, יש בו היגיון. זה, ברור, עיקר. התורה הרבה פעמים שאדם שמבין את ההיגיון בלימוד על משניות, אז הוא לבד יודע כבר מה יהיה הדין. הוא יכול לעלות כבר להגיד מה המשנה בה, כי מה יהיה הדין לפי המשנה. סבירות שהוא ידע. זאת אומרת, לא, זה לא הנושא שלנו עכשיו. הנושא שלנו, להרגיל את השכל לחשיבה בהירה. לחשיבה הגיונית. זה המטרה של לימוד. ובכלל, כל הלימוד, כל התפקיד החושים, המתמטיקה, זה בריאות. זה חשוב בריא, בריא מאוד.
אז גם לחכמות החול יש להם?
כן, חשוב מאוד מאוד בריא. גם אף כותב את זה באורות התורה גם. כמה זה מבריא. חשוב מאוד. אנחנו לא נכנסים עכשיו לממד האישי, שזה נושא אחר, שכל אחד יש לו את הנטייה האישית שלו וכולי. אנחנו מדברים כרגע על איזשהו מבנה חינוכי בריא שכולם צריכים לעבור אותו. ולכן, למשל, בתלמוד תורה, אני מאוד הדגשתי בתקופה שהייתי בצוות ניהול את החשיבות של לימוד מתמטיקה וטבע. זה מאוד מאוד חשוב. זה מאוד חשוב. וזה שאדם לומד מתמטיקה וטבע, באיזושהי רמה, לא אומר, כולם צריכים להיות כולם דוקטורים, זה מאוד מאוד חשוב לנפש. ההתרגלות הזאת, זאת דברים בצורה בהירה. אדם תרגל, יש חוקיות בטבע, רואה את החוקיות של הטבע. זה בריא, זה נכון. יש בעולם הזה חוק, סדר. יש בעולם חוכמה בתוך המציאות. זה שאתה מתרגל מילדות, שבתוך המציאות הגשמית יש חוכמה. זה כבר ההתחלה של הנסתר. שבעצם יש נסתר. בתוך הפיזיק, בתוך החומר, יש נסתר, יש בו חוכמה, בפנים. אתה מפגיש אותו עם הקרון הזה בצורה יחסית פשוטה, לא מזעזעת. אז ברור שילד קטן, אתה תגיד לו, ילד קטן שמסתכל על רדיו, אז הוא משוכנע שיש בן אדם קטן לפנים שמדבר. אבל אחר כך, בגיל מסוים, אתה אומר לו, יש פה מערכת חשמלית, יש לזה. מתרגל, הנה, באחורי זה, יש פה חוכמה. אז כל העמדה שלו מול העולם היא נהיית כזאת לאט לאט. שבצורה טבעית לאט לאט הוא גדל לזה שבתוך המציאות יש חוכמה. לא רחוק, מסובך, לבאיזשהו שלב להגיד, בתוך המציאות יש גם חוכמת קודש. בתוך המציאות יש עוד רובד של חוכמה. מה חוכמת הקודש אם מסתתרת מאחורי המציאות? זאת הסיבה, אחזור לדבר הרמב"ם, שהתורה דיברה כלשון לאדם, מפני שהיא מוצעת שיתחילו בה וילמדו הנערים ונשים בכלל אדם. התורה צריכה לפנות לכל המין האנושי, לכל עם ישראל. ולכן, הם לא יכולים להבין את הדברים כפי אמיתתם. אבל צריך לתת להם משהו שמזין אותם לפי רמתם. יסתפקו באמנת השקפה נכונה שראוי להמתה, וכל מחשבה או תיאוריה מיישבת את הדת כלפי מציאותה, לא כפי המתתנות. עכשיו אנחנו לא רוצים ללמד את האמת המהותית המופשטת, לא, אנחנו עכשיו רוצים ללמד מה שאפשר לעכל, מה שייתן בסיס טוב לחיים. שאתה אומר, הקדוש ברוך הוא משגיח על העולם, זה מאוד בריא. עכשיו, מה זה השגחה? זה נושא מאוד מסובך, מה זה השגחה. הרמב"ם יעסוק בזה מורה נבוכים בהמשך, נגענו בזה קצת. נושא מאוד מורכב, השגחה. אבל זה שילד באיזשהו שלב, קולט, אלוקים משגיח על העולם, זה מאוד מאוד חשוב. זה יוצר התשתית למוסר. העולם הוא לא הפקר, יש פה השגחה. הקדוש ברוך הוא יודע מה קורה. יש שכר ועונש, יש הוא מתעניין. העולם הזה הוא לא הפקר. יש מורה פה בכיתה שמסתכל, זה מאוד בריא. יש מי שטוב, הקדוש ברוך הוא רואה שהוא טוב, מי שרע, הקדוש ברוך הוא רואה שהוא רע. וזה חשוב לעולם המוסרי של ילד או של נער, של עם הארץ. זה מאוד מאוד חשוב. אז התורה חזרה לעיקרון הזה המון. חמישה חומשי תורה בכל התנ"ך. בלי להיכנס לעומק המושג, חזרה לדבר הזה המון. השגחה, הקדוש ברוך הוא משגיח על העולם. יודע מה קורה כאן. זה לא אמיתת מהותה, זה לא סתרי תורה. טוב, כאשר מגיע אדם לשלמות, אם אדם מתעלה על הבסיס הזה, הוא מצליח להגיע לדברים יותר עמוקים. אם שרים לו סתרי תורה, עם מזולתו, עם עצמו, כאשר יהיה הוא דבר על דבר, יגיע לדרגה שיתמתו לאותן הדעות האמיתיות בדרכי האימות הנכונים, כי הוא כבר רכש כלים, כלי חשיבה, כלי היגיון, כלי נפש בריאה. הוא יוכל להשתמש בכלים האלו לגדול עם ראיות חזקות מה שאפשר. וישכיל את אותם דברים שהיו אצלם דמיונות ומשלים, כפי יבין אמיתתם, ויבין מהותם. עכשיו שהוא ילמד תנ"ך, דברי נבואה, הוא יבין שמאחורי הקלעים של המשל הזה, של הדמיון הזה, מסתתרת חוכמה. הוא יתרגל שנים לזה. אז הוא ילמד, הוא יקרא עכשיו מדרש חז"ל, או שהוא יקרא נבואה, מיד הוא ינסה לברר מה המחשבה שעומדת מאחורי הקלעים. נופן טבעי, זה יבוא לו. בתור, התורה אחר כך ילדים שחינכו אותם כך, ילדים קטנים, כבר אומרים את זה לבד. הם לבד אומרים לך, זה משל, זה רעיון, מצליחים לבד לתפוס את זה, אפילו מעצמם אומרים את זה. שזה בעצם, יש פה רעיון מאחורי הכלל. שהוא זה מאחורי המדרש, מאחורי הזה. הם מבינים את זה, זה לא פשוט להם, לא מסובך להם להבין את זה. הם התרגלו לזה. כבר נכפה לך כמה דברים מדברנו, לא במרכבה ביחיד, אלא אם כן חכם מבין מדעתו. אי אפשר ללמד מרכבה, אלא אדם מבין מדעתו, זאת אומרת שהוא מבין. ואז מוסרים לו ראשי פרקים. לפיכך אין ראוי לפתוח לשום אדם בעניין זה, אלא כפי יכולת קיבולו בשני התנאים, אחד שיהיה חכם, כלומר שהושגו לו המדעים שבהם נלמדים הקדמות העיון, הוא קנה שכל רציונלי, בריא, הגיוני, מפותח, הוא מכיר את העולם. מה שהרב קרא פה, זה בעצם כלול בקרס, במלא קרסו יין, בשר ויין, לחם ובשר. ודבר שני, והחושים, כן, כמו שלא, זה שני שמבין, בעל תפיסה וטבעים זקים, תופס את העניין ברמז קל. זאת אומרת שהוא תפיסה בהירה. כי אם אין תפיסה בהירה, אז עזוב, זה רק יעשה בלגן. העולם הרוחני יתפס כעולם מאורפל, הנזק רב על התועלת. אז יש שתי הנקודות שדיברנו, הבאנו מהרב, גם מאורות התחייה, גם מהרפא לתואר, בעצם מסוכמים כאן בדברי הרמב״ם במורה נבוכים. זה נקרא מבין מדעתו. זה שתי בחינות. הושגו לו המדעים, והדבר השני, הבהירות, הוודאות. ואני מביא לך סיבות מניעת לימוד ההמון בדרכי היינו מתים. עכשיו, אחרי שעסקנו בזה בקצרה, ברמב״ם אני עכשיו רוצה להרחיב קצת למה ההמון קשה לו מאוד ללמוד סתרי תורה, למה באמת מציאותית מעט מאוד אנשים יכולים לטפס לעולם המופשט, עולם הסוד. זאת לא בעיה, זה ככה נורמלי, זה דבר חיובי, הכרחי, שלא יהיה לכך, זה דבר מתבקש. ויהיו פה חמש סיבות, פרק למדלת, מדוע באמת יש מסננת כל כך גדולה המפגש עם עולם הנסתר. לא כי יש פה שאיננו צרה במישהו, ולא כי זה טעות או איזושהי פס ייצור לא תקין, זה שכולם עוסקים בסוד, זה צריך להיות ככה. ככה אמור להיות, יש פה מסננת מאוד גדולה, באמת רק בודדים אמורים להגיע אל עולם, אל עולם הנסתר, אל עולם מוסוד. פה חמש מדרגות מבפנים החוצה, מלמעלה למטה, אם אפשר להתבטא ככה. חמש מדרגות, נתחיל אותם, נראה מה שנספיק. הסיבות המונות לפתיחת הלימודים בענייני האלוקות, להעיר על מה שצריך להעיר ולהגיש את זה להמון, חמש סיבות. סיבה ראשונה, מתחיל מהדבר הכי נקרא זה אובייקטיבי, הדבר מלמעלה, מהבעיה האובייקטיבית, קושי הדבר כשלעצמו. אובייקטיבית התוכן הוא תוכן קשה, הוא עדין ועמוק, נכון? זה דברים מאוד מופשטים, מאוד שונים מהשכל הרציונלי, מאוד כלליים, מאוד לא מוחשיים. כמו שנאמר, רחוק מה שהיה ועמוק עמוק מאמצענו, הרמב״ם הסביר בהקדמה שזה על מעשה מרכבה ומעשה בראשית. רחוק זה מעשה בראשית, עמוק מעשה מרכבה. ונאמר, והחוכמה, אומר איוב, מאין תימצא. אין לנו נקודת אחיזה לחוכמה. החוכמה היא דבר שאין לנו קצה למצוא קצה חוט. איך מוצאים אותו? איך משתייכים אליו? זה דבר מאוד מאוד עמוק. ואין ראוי להתחיל את הלימודים ביותר קשה, ועמוק להבנה. הגיוני, לא להתחיל בדברים הקשים. ולכן, מהמשלים הידועים באומתנו, דימוי הלימוד למים. אנחנו יודעים שהתורה, החוכמה, נמשלה לים, ים החוכמה, וזה מופיע בחז"ל בכמה מקומות, בכמה עניינים שונים. אנחנו מכירים את הגמרות, גמרה של רבא בר חנה ועוד. כל זה בא לומר שהיודע לשחות יוציא פנינים מקרקרית הים, מי שאין לא יודע לשחות יטבע. לכן אל תיגש לשחות אלא מי שהורגל בלימודה. החוכמה היא ים עמוק מאוד, אז אובייקטיבית יש פה דבר נעלם, דבר נסתר, עמוק מאוד, סודי, שונה מאוד מהעולם שלנו. העולם שלנו זה עולם של יבשה, עולם שאפשר למשש אותו, אפשר לעמוד עליו שתי רגליים יציבות. אני לא צריך להימצא בתנועה כדי להתקיים. אני יכול לעמוד פה פשוט סתם בעולם הזה. אני יכול להישען בעולם הזה על המציאות. המציאות עוזרת לי. כשאני נכנס לעולם הסוד, המציאות לא תומכת בי. אין תמיכה. אני לא יכול להישען על החושים שלי. אני לא יכול להישען על ההרגלים שלי. אני לא יכול להישען על שום דבר מוכר. לא יכול להישען על כלום. אני נכנס לעולם שהוא שונה לגמרי, לגמרי, לגמרי מכל מה שהיה עד היום. אני לא יכול להישען על שום דבר. אין לי נקודת אחיזה. לכן כשמי שרוצה להסתדר בים צריך כל הזמן לשחות, נכון? אי אפשר סתם להיות ככה במים. זאת אומרת, כל הזמן התרחשות רוחנית. כל, זה משהו אחר, זה דורש מאמץ אדיר. של, ועדיין אם אתה רוצה להגיע לפנינים, צריך לדעת לצלול לעומק. זה עולם מסובך מאוד, זה הפוך לגמרי מכל האינסטינקטים. לצלול לעומק זה נגד האינסטינקט. האינסטינקט של בן אדם זה לנשום, עושים שבן אדם זה לא, לא להיכנס למצבים אלו, זה נגד כל הטבע. עולם הנסתר זה עולם שהוא נגד הטבע הראשוני, הוא נגד החושים, הוא הפוך מההרגלים. אין לו תמיכה בשלב הראשון, יש פה אובייקטיבית משהו מאוד מאוד קשה, גם אנחנו יודעים שבעולם הים זה עולם שקשה לסמן בו נקודות. אתה מסתכל ביבשה, לנווט ביבשה יחסית קל. נכון, יש לך הר, יש לך רכס, יש לך ודי, אתה יכול לנווט. לנווט בים זה יותר קשה. כל החכמים בעלה, לנווט ספינה זה הרבה יותר קשה. איך אתה הכל נראה אותו דבר הים? איך אתה מנווט עכשיו? זה חוכמה מאוד גדולה, איך מנווטים בים. ומי שצוללן, עוד יותר קשה לנווט. איך מנווטים תחת לים על המים? אתה לא רואה שום דבר. אין לך מושג איפה אתה נמצא. זה הרבה יותר קשה. למה? כי אין לך נקודות יחס. כן, אז להצליח בתוך הים למצוא את דרכך, כמו שאומר שלמה במשלי, זה דבר מופלא. דרך אונייה בלב ים, דבר מופלא. איך אונייה שטה בים? איך זה דבר, דורש כל כך הרבה חוכמה, כל כך הרבה תכנון, בכזאת קלות אפשר לטעות. אנחנו מכירים אנשים שטעו, נכון? בים, זה דבר שבקלות אפשר לטעות, הרבה יותר מאשר ביבשה. או באוויר גם קשה, נכון? אבל באוויר זה לא היה מחשבה בכלל בזמנה.
הרב, הישענות על דברי קדמונים לא נחשבת?
לא, כי אין לך אימה להישען, אתה צריך קצה חוץ, שלך. אין לך אימה. צוות בצוות עשויה, אתה צריך צוות להחזיק, אין לך את הצוות הראשונה להחזיק. יביאו לך זוהר, אתה אומר זוהר, טוב, מה אני עושה? אני לא מבין את הזוהר. טוב, אני אלך לארי. אני לא מבין מה הוא אומר. אני אלך לרב, הוא גם לא מבין מה הוא אומר, אני תקוע. אז מה אמרנו? מה אתה אומר בעצם עכשיו? שעכשיו אני לא אשר הולך להנסתר. אני עושה תרגילים על יבש. אני נמצא בעולם היבשה ואני עושה תרגילים. תרגילים בנסתר. אני לומד מהר"ל, אני מתרגל נסתר ויבש. אני לא נכנס למים עדיין. כמו שהוא אמר, צריך ללמוד, להתרגל לעשות תרגילי שחייה ביבש. לימד גמרא, ככה גדעת חז"ל, תראה איך המהר"ל לומד אותה. אתה עושה תרגולת ביבש, להתרגל לעולם הנסתר. נכון מאוד. אבל אם לא עשית את התרגולות האלו המון שנים של מהר"ל, אז אתה מחליף פרה בחמור, אין לך מושג. טוב, לא ארי, אז לימד את הרמק. לא את הרמק, אני אומר, מה זה משנה? זה הרמק, זה הרמק. אתה לא, אתה נשאר באותה בעיה. אתה מסביר לך רז ברז, סוד בסוד. אתה מחליף סוד, מילה קשה ומילה קשה אחרת. לא התקדם לשום דבר.
בעולם הנסתר, בעולם המים, יש צורך להיות תמיד בדימה. אתה עוצר, אתה תורר.
אמת, אמת. סיבה שנייה, הרמב״ם עובר לאט לאט מהאובייקטיבי לסובייקטיבי במדרגות. סיבה שנייה, עדיין בעולם השכל, אנחנו עדיין נמצאים בעולם השכל, קוצר הדעת. גם בתוך עולם השכל יש את האובייקטיבי, יש את הסובייקטיבי, השכל שלנו הוא מוגבל. קוצר דעת כל בני אדם בראשיתם. לפי שלא ניתנה לאדם שלמותו הסופית מראש, אלא השלמות מצויה בו בכוח ובראשיתו נעדרת ממנו בפועל, עיר פרי אדם יוולד. המהר"ל בתפארת ישראל פרק ט"ז עומד על כך באריכות, שהאדם שונה משאר היצורים. כל היצורים בעולם, כשהם נוצרים, הם נוצרים בשלמותם. שלמים. הם לא צריכים ללכת לבית ספר, הם לא צריכים כל כך הרבה השקעה חינוכית. אין צורך. יש לו את כל הנתונים, את כל התכונות, הוא יוצא אותם לפועל די מהר. האדם, הוא לא נמצא פה. האדם בעי הידיעה לא נמצא לפנינו, כי האדם זה יצור חושב מוסרי. והאדם, אם זה הגדרה של האדם, כשהוא נמצא לפנינו, הוא לא כזה, הוא לא חושב, הוא לא מוסרי. צריך הרבה הרבה חינוך, המון עבודה, המון לימודים, המון מערכות השכלה. בית, הורים, שכל מה נשגעו את הילד, עד שהוא יצא בן אדם. בן אדם, כדי שהוא יצא פשוט בן אדם, צריך כל כך הרבה עבודה. זאת אומרת שהפוטנציאל האנושי לא נמצא לפנינו, אומר המהר"ל. הוא לא כאן. האדם איננו, האדם נמצא במקום אחר. מה שאנחנו רואים לפנינו זה הווה אמינא של בן אדם. נגיד נקודת אחיזה, האדם לא פה. ולכן, כיוון שהשלמות מצויה בו רק בכוח, והיא לא נמצאת בפועל, כל דבר, כל אדם שיש בו דבר מסוים בכוח אינו חיובי בכך שיצא לפועל. מי אמר? אם לא יחנכו אותו, לא יעשו לו, לא יחכימו אותו, לא יצא לפועל. יכול להישאר מגרעותיו. מחמת מעצורים או מחמת חוסר הכשרה שתוציא אותו לכוח לפועל. לכן אמר, לא רבים יחכמו. זה נכון שאנחנו רוצים, ההגדרה העקרונית של האדם, אבל אנחנו רואים שזה חכם ומשכיל ורוחני. אבל אנחנו רואים שזה לא ככה. אז יש פה בעיה אובייקטיבית ובעיה סובייקטיבית בעולם השכל. בעיה אובייקטיבית בעולם השכל, השכל עצמו הוא מאוד מאוד עמוק. בעיה סובייקטיבית בעולם השכל צריך המון המון הכשרה להוציא לפועל את תכונת האדם. החשיבה המופשטת, החשיבה הרוחנית, המוסרית, היא לא נמצאת כאן, היא לא גלויה לפנינו. ראיתי בני עלייה והם מועטים. זה מאוד מאוד קשה, כי יש המון מעצורים. רבים מאוד, יש מטרידים עצומים. מתי תושג כוננות מוחלטת ופנאי להכשרה? הרבה אנשים צריך להשקיע המון זמן, המון משאבים. הרבה חלקים מהאנושות עסוקים בדברים אחרים. אנשים עסוקים בלהתקיים, בלאכול, בלשחק, בלהשתעשע, בעניינים חברתיים, בכל מיני נושאים שגוזלים לנו המון המון תשומת לב נפשית. האדם עסוק בהמון נושאים, מעט מאוד עסוק בנושא המרכזי, והוא להיות בן אדם. מעט מאוד אנשים עסוקים בנושא הזה, בחיים, להיות אדם. עסוקים בהרבה דברים ולא בזה. ולכן, סובייקטיבית, אנושית, זה, יש פה מסננת מאוד מאוד גדולה, כי מעט מאוד אנשים משקיעים את מיטב כוחם, נפשם, מרצם, בנושא הזה להיות בני אדם. רוב האנושות לא משקיעה בזה. תר אדם מן הבהמה, אין שום את זה. הרפא אדם, רוב האנושות לא עוסקות בזה, זה לא מעניין אותו. עד כאן זה דברים שקשורים לשכל. מכאן הרמב"ם יעבור לדברים שלא קשורים לשכל, אלא יעריך מאוד מאוד בדברים שקשורים למידות. הרמב"ם דווקא יעריך בזה הרבה, כי בעצם פה נמצא המחסום העיקרי, המסננת העיקרית, בינינו לבין עולם הנסתר. ופה אנחנו בעצם עוברים איזה שלב מאוד חשוב ברמב"ם, שהדרך לעולם הנסתר היא לא רק תלויה במופשטות המחשבתית כמו שראינו עד עכשיו, אלא הרמב"ם עכשיו מוסיף עוד מימד, והיא המימד המידותי מוסרי. ואנחנו, מה? הטבע, הזך, ההכנות המידות, רמזנו את זה כבר בכמה מקומות, אבל הרמב"ם עכשיו בעזרת השם יעריך בזה הרבה, כמה אנחנו צריכים הכנה מידותית מוסרית כדי להתקדם אל עולם העולם הנסתר, בעזרת השם. בוא טוב.